הצדיקים שמחדשים חידושי תורה בוראים ללומדים את תורתם לבושים חדשים, שבהם התלבשו הנשמות בעולם הבא. היינו חידושים ביום מחשבות שיחשבו הנשמות. הצדיקים מחדשים חידושי תורה וכותבים את זה, נגיד בספר, כשאתה לומד את הספר, אתה קיבלת חידוש תורה, שכל חדש, שהשכל הזה הוא ישמש לך לבושים שתלך לעולם הבא. מה תחשוב? אתה תחשוב את המחשבות האלה, את החידושים האלה, חידושי שכל, שזה יהיה לך הלבושים שלך. הצדיקים שמחדשים תורה, הם אומרים תורתם בצורה שיהיה לתורה שתי משמעויות, טוב ורע. כל משפט שהוא מוציא, יכול שיהיה בו טוב ורע. כדי שיתקיים, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. התורה יש בה שתי כוחות, שם מוות, שם חיים. צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. הצדיקים לומדים תורה, לוקחים שם חיים. הפושעים לוקחים מהתורה שם המוות. עכשיו, כשאתה מחדש תורה, אתה כותב בעצמך תורה, אתה צריך לכתוב אותה באותה מתכונת של התורה של משה, שיהיה בה צדיקים יפלו בם וצדיקים ילכו בה ופושעים ייכשלו בה. אז כשאתה מחדש תורה, הצדיק מחדש תורה, בדיבור שלו יש משמעות שמי שירצה יוכל להגיד, שמע, הוא אמר דברים כאלה כאלה לא טובים ולא יפים ולא אמיתיים. היינו שכל אחד ימצא בתורה מה שהוא מחפש, וזו הסיבה שתלמיד חכם שד יהודי לא חוזר בתשובה מהתורה שהוא לומד. למה? אתה לומד תורה, היא קודש. איך היא לא מחזירה אותו בתשובה? כי הוא לומד את הסם המוות של התורה. הצדיק שמחדש תורה מוכרח ליפול שגיאה דקה כחוט השערה. היינו כשהוא אומר תורה בבחינת שלא לשמה. וזה מה שגורם שדבריו יסבלו שתי משמעויות, טוב ולא טוב, שמאל וימין. זאת אומרת, יש לו נפילה שלא לשמה באמצע הדיבור. הצדיק יש לו נפילה שלא לשמה, וזה מה שנותן את הסם המוות בתורה, וזה מוכרח שיהיה גם הדבר הזה. התורה מורידה לעולם שני סוגי שפע. אורך ימים בימינה, ובשמאלה עושר וכבוד. אורך ימים זה חוכמה, שכל. אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד, שפע גשמי. ועל ידי השגיאה הדקה שנופל הצדיק באמירת תורתו, נמצא שתורתו נאמרה בבחינת שמאל. השגיאה זה השמאל של התורה. וזה מה שגורם שיש שפע לעולם. אז מוכרח שהדיבור שלו יהיה לו שתי משמעויות. תלמיד חכם שד יהודי, נבלה טובה ממנו. תלמיד חכם שד יהודי, מה הוא חושב? חושב שהצדיק שחידש את התורה, שהוא לומד עתה, הייתה לו ארמומיות וכוונות רעות בשעה שחידש תורתו. הוא כשקורא את התורה של הצדיק, הוא מבין שהצדיק שדיבר עשה פה קומבינה, הוא דיבר עם קומבינה. למה? כי הוא הכלי שמקבל את התורה הזאת. אז זה מתבטא, ההבנה שלו מתבטאת לפי הכלי שלו. אז הוא חושב שזה שכתב את התורה, כתב אותה בצורה כזאת עקומה. ומחשבות אלו נובעות מהמידות הרעות שיש בשד היהודי, לכן הוא חושב שכולם כמוהו. זה כלי, כלל. אדם במה שהוא ככה הוא חושב את האחרים. השמחה ששמח האדם בייסורים שבאים עליו גורמת לו לשמחה גדולה. היכן תכלית הייסורים? כל שעברו עליו 40 יום בלא ייסורים, קיבל עולמו ופורענות מזומנת לו. 40 יום אם עבר עליו בלי שום איסורים, פורענות מזומנת לו. אבל זה לא יכול להיות מציאות כזאת, למה הגמרא אומרת אפילו הוא הכניס יד להוציא שקל, יצא לו חצי שקל, זה איסורים. לא נעשה רצונו, זה איסורים. מה זה איסורים? שאתה הולך נגד רצונך. אם משה רבנו עליו השלום לא היה מכה בצור, בסלע, לא הייתה טרחה כל כך גדולה בלימוד התורה שבעל פה. על ידי שהצדיק מקבל באהבה את המחלוקת שחולקים עליו, אלו הלומדים, המכונים שדים יהודאים, ומוציא מפיהם את התורה שנפלה בגלות ומעלה אותה אליו מבחינת חיבוק, ואחר כך מבחינת נישוק, ואחר כך מבחינת זיווג, דהיינו שלוש מדרגות של התחברות נפשו לאותה תורה. אז זה שהוא מקבל את המחלוקת שחולקים עליו הצדיקים האלה, לא הצדיקים, השדים יהודאים חולקים עליו, הוא מקבל את המחלוקת בעליו, את האיסורים האלה באהבה, על ידי זה הוא מתחבק עם הדיבור שלהם, של אלה שמדברים עליו רע. והדיבור שלהם הרי הוא נובע מהתורה שבעל פה שהם למדו. אז בעצם כשהוא קיבל באהבה את הדיבור על לשון הרע שמדברים עליו, הוא קיבל את התורה שבעל פה, אומנם היא עטופה בלכלוך, הוא קיבל את התורה שבעל פה בבחינת חיבוק, ואחרי זה הוא מנקה אותה והופך אותה לבחינת נישוק, נשיקין, ואחרי זה לבחינת זיווג. זיווג, מה יוצא מהזיווג הזה? נולד לו תורה חדשה. נולד לו דעת חדשה מתוך התינופת הזאת שבאה דרכם. הוא הוציא את התורה שבעל פה מהגלות, וזה קשור למה שאמרנו מקודם. למה סודות התורה נפלו במקומות הכי נמוכים? למה התורות הגבוהות, הנסתר, נמצא במקומות הכי נמוכים? כמו פה אצל אחד כזה, שד יהודי. כי שמה, משמה יש סודות שנפלו שמה, ועל ידי שאתה מוציא את זה משם אליך, אתה מקבל את הסוד, אתה מקבל את החידוש. מה שהיה אצלו והוא לא ידע ממנו בכלל. למה הוא למד את התורה בצורה לא הנכונה. הצדיק עושה מהתורה שהוציא מפי השד יהודי צירופי הלכות, שכל חדש. המחלוקת מגביה אומר, אם את האדם כמו מים שוטפים על עץ המונח על הקרקע ומגביעים אותו. אז שקדוש ברוך הוא רוצה להגביע מישהו, לפרסם אותו, מביא עליו מחלוקת. השד היהודי רודף את הצדיק בלי כוונה, הדבר נעשה ממילא. הוא חושב שהוא צדיק והוא למען שמו באהבה ולמען התורה, הוא יוצא נגד הצדיק, והוא לא קולט שכל זה בגלל שקדוש ברוך הוא רוצה להוציא מהפה שלו את התורה שבעל פה שנפלה בגלות אצלו, אז הוא הולך לחלוק. הוא לא ברשות עצמו, בקיצור, הוא חולק וחושב שהוא צודק והכל. על זה שלומדים את החידוש, רבנו אמר על הזיידה, על הזקן שחלק עליו, אני מצטער שמסרו זאת לידו. רבנו אמר, אני מצטער שמסרו זאת לידו, הוא היה צדיק מפורסם, הסבא משפולי. כל הזה מפורסם בכל אוקראינה, אחד מהגדולים. עד שהסתובב והתחיל לחלוק על רבנו, רבנו אמר, אני מצטער שמסרו זאת לידו. כאילו את התפקיד הזה לחלוק על רבנו. על ידי שלומדים את החידוש שחידש התנא או הצדיק, גורמים להזיר את נפשו לגופו וספתותיו דובבות בקבר. מה זה ספתותיו דובבות בקבר? אתה יכול להגיע על פה צדיק שלפני כמה אלפי שנים ובקבר אין שפתיים. אין כלום. יש מציאות כזו. אז מה זה ספתותיו דובבות בקבר? אתה מזכיר עכשיו דיבור של תנא, ספתותיו דובבות בקבר. ספתותיו דובבות כשהוא בקבר. צריך להסביר את זה עוד פעם. זה נשמע אותם מילים. הוא לא בא להגיד לך שהשפתיים שבקבר מדברות. ספתותיו של הצדיק מדברות, עכשיו אתה מדבר, אתה חי, אתה לומד את התורה שלו, אתה מדבר, השפתיים שלך דובבות כשהוא בקבר. השפתיים שלך זה השפתיים שלו, שהן דובבות כשהוא בקבר. ספתותיו דובבות על ידך כשהוא קבור. אתה משמש, הפה שלו כשהוא קבור ואין לו פה, אתה משמש הפה שלו.
אתה
השפתיים שלו. ספתותיו דובבות בקבר, זה אתה השפתיים שלו. הוא דרכך מדבר. הצדיק, הרי הוא נכלל באינסוף. איך משה דיבר? משה דיבר, והשם יעננו בקול, בקולו של משה. הקדוש ברוך הוא דיבר מהפה של משה את התורה שהם עמדו על הר סיני. על אותו העניין, הצדיק שחידש את התורה, שפתותיו דובבות דרכך, דרך השפתיים שלך כשהוא בקבר. על זה שלומדים את החידוש שחידש התנא, גורמים להחזיר את נפשו לגופו, ושפתותיו דובבות בקבר, שהוא בקבר.
מה זה נפשו לגופו? זה הולך על אותו דבר? לגוף שלך זה גופו נהיה?
כן, אני חושב שזאת הכוונה.
מתעבר בך.
כן, זה עיבור.
נפשו לגופו, ואז זה שפתותיו, זה לא אתה מדבר.
עיבור, ממש.
זאת אומרת, זה גם יוצא שלא אתה מדבר, זה הוא מדבר.
כן. זה מה שרבן אומר, לקשר עצמו לצדיק, בתפילה, לקשר עצמו בתורה.
עכשיו זה מסתכל.
אתה הופך להיות צינור שלו.
משה.
זה שאדם צריך לזכות לשתי שולחנות. זאת אומרת, שיהיה לו שולחן גם...
אני לא יודע מה זה שתי שולחנות. עיקר חיות הקליפות, כוחות הרע, מניצוצות השכינה, עין ומהאמונה, והשכל שנפלו אליהם כאשר אינם בשלמות. כאשר האמונה לא בשלמות, אז יש לה יניקה לחיצוניים. אז היא נפלה לקליפות, לכל מיני אמונות תפלות, עבודה זרה. אז זה ניצוצי השכינה שנפלה. מי שרודף ביותר אחר כבוד עצמו, שבזה הוא עצמו נעשה עבודה זרה, הכבוד בורח ממנו ואינו יכול לקבל חיות מהכבוד דקדושה. כי נאמר, כבודי לאחר לא אתן. ואז אין לו חיות רק מבחינת ההסתרה של המאמר הסתום, המכונה בראשית, שהוא בריחת הכבוד, כי הוא נעלם וסתום. ועל כן עיקר התשובה לידי הענווה, מבחינת ביטול. בוא נקרא את זה עוד פעם. מי שרודף ביותר אחרי כבוד עצמו, שבזה הוא עצמו נעשה עבודה זרה. הוא עצמו נהיה עבודה זרה, הוא עובד את עצמו. הוא עבודה זרה עכשיו, הוא לקח את הכבוד לעצמו, אני המלך, אני השולט. כי מה זה עבודה זרה? כל שלטון שניתן בדמיון לאיזה כוח חוץ מהקדוש ברוך הוא נקרא עבודה זרה. אם כלב נובח ואתה חושב שהוא הכוח, וזה לא הקדוש ברוך הוא מאחוריו, זה עבודה זרה. אדם שעשה לך איזה טובה ואתה חושב שהוא עשה את הטובה, זה עבודה זרה. השם עשה לך את הטובה דרך השליח הזה. וזה לא סותר שאתה צריך להודות לו ולהתנהג בנימוס, אנחנו לא נכנסים לקטע הזה. שלא תשאל לזלזל בו, הוא שליח של השם. כל אמונה, בכל כוח שזה לא השם, זה עבודה זרה. אז אם האדם מאמין שהוא הפועל והוא העושה והוא החכם, עשה את עצמו עבודה זרה. עכשיו, העבודה זרה, ממה היא מקבלת חיות? כתוב כבודי לאחר, לעבודה זרה, לא אתן. לא אתן להם חיות לעבודה זרה. עכשיו הוא עשה את עצמו עבודה זרה, בן ואז זה שקח את הכבוד. אז כבודי לאחר לא אתן. לא יקבל חיות. אז מאיפה הוא יקבל חיות? הוא יקבל חיות ממה שמקבלים הקליפות חיות. מאיפה הקליפות מקבלים חיות? מהמאמר הסתום. מה זה המאמר הסתום? בראשית. כתוב, 10 מאמרות נברא העולם. כל דיבור של הקדוש ברוך הוא הוריד שפע לעולם, חיות. ואומר אלוהים היא אור. חיות נוצר מציאות כזאת. תדשי הארץ דשא, תחיל דשא. כל דיבור ודיבור. עכשיו, כל אחד מהדיבורים האלה הוא כולל את כל מה שיש בעולם. והיא אור, זה כולל את כל מה שקשור לאור שיש בעולם. גם את הפלורסנטי, בדיבור הזה. את תדשי הארץ דשא, זה כולל כל מה שצומח. והפרטים, והצבעים של הצמח, והאנרגיה, והחיות, והמזון, ואיך הכל, הכל במילה אחת. עכשיו, הדיבור של השם שיוצא, הוא נותן חיות בצינור, בתור משל, צינור גדול. אני אומר, מברך אותך. מותח את הפה, מברך אותך, מוציא עכשיו חיות אליך, ברכה, זה חיות, מוריד שפע, כך, קיום, תתקיים. הקדוש ברוך הוא לא רצה לתת לקליפות כוח, אז הוא לא נתן דיבור מפורש. נגיד לקליפות שיהיה להם חיות, אלא הוא הסתיר את זה בתוך המילה בראשית. אז לא כתוב במפורש, יאור, תדשי הארץ, הקליפות קחו חיות, קחו משהו, תתברכו, כלום. מילה בראשית זה מאמר סתום. במאמר הסתום, החיות באה בשקט, בלמטה, לא בצורה רצינית. לכן, זה אפשר לקשר את זה למה שאריזל אומר, שבפורים, האדם צריך לשתות עד דלא ידע בין ברוך מורדכי לארור אמן. אמן זה הקליפה, מורדכי זה הקדושה. כשאתה אומר ברוך, רוצה את המפה שלך מילה ברוך, הורדת השפע של ברכה לאותו אחד. אתה צריך להגיע למדרגה כזאת של השגת הלקות, שאתה כבר לא מבדיל, אין הבדל אצלך בין אמן למורדכי. אז אתה בשתייה איבדת את הדעת עד שהגעת לאין הבדל, אז אתה יכול עכשיו, אתה צריך לברך את ההוא ולהגיד ברוך לטעות, ברוך. אז האריזל אומר שהטעות הזאת אסור לה שתהיה עם דעת, אסור לך להוציא את זה לברך בדעת את הקליפה, את המן. כי אם תברך אותו עם דעת, נתת לו הרבה שפע, אבל הקליפה גם צריכה שפע, אבל היא צריכה שפע מהמאמר הסתום, מהלמטה, מהשקט. אז אתה בלי דעת תעשה את זה, כששתית ואתה מבולבל, אז הברכה שלך היא ככה, קצת, של אחד מסתול. אז אתה מברך את המן. זה מאמר הסתום, מלמטה. אז הוא אומר, מי שלקח כבוד לעצמו, הוא הפך להיות קליפה, הפך להיות קליפה, הוא לקח לעצמו את הכבוד, הוא נהיה עבודה זרה, אז הוא מקבל מהמאמר הסתום. אז כבודי לאחר לא יתן, הוא לא מקבל את האור מהקדוש ברוך הוא, הוא מקבל מאחור המאמר הסתום, שיהיה לחיות. מי שרודף ביותר אחר כבוד עצמו, שבזה הוא עצמו נעשה עבודה זרה, הכבוד בורח ממנו, ואינו יכול לקבל חיות מהכבוד לקדושה, כי נאמר כבודי לאחר לא אתן, ואז אין לו חיות, רק מבחינת ההסתרה של המאמר הסתום, המכונה בראשית, שהוא בריחת הכבוד, כי הוא נעלם וסתום. ועל כן עיקר התשובה על ידי ענווה, בחינת ביטול. זה תשובה, ביטול, אתה חוזר לקדוש ברוך הוא, מוריד את העבודה זרה, מוריד את העני שלך. מי שנוטה בתאוות, ובמיוחד בתאוות המשגע להנעת עצמו, ואינו מכוון לייחד קודשא בריך הוא שכינתה בכל מעשיו, זה מדרגה. אנחנו עמך. אוכלים, שותים, נהנים מהכל, והתאווה, אנחנו רוצים לנו, תן ליהנות עוד איזה הנאה. זה מדרגה מותר, אבל לפי השולחן ערוך, לא אומרים לך אסור, מותר לפי מה שהתורה אומרת, זה אסור, זה מותר, מותר לך הנאות המותרות, מותרות בזמנים מסוימים, איך, כמויות וכו', מותר. זה מדרגה, יש מדרגות של צדיקים, שאצלו הזיווג, הוא בדעתו יושב שהוא זר אנפין דעשייה. זאת אומרת, הוא במדרגה של גילוי אלקות, הוא כלי של הקדוש ברוך הוא, ביטוי של הקדוש ברוך הוא. אז שהוא עם אשתו, הוא בראש שלו, זה החיבור של השכינה עם הקדוש ברוך הוא. אז זיווק הוא ברמה אחרת. זה לא מוריד כאילו אין טענה הגשמית, יש טענה הגשמית. אבל מתחברת פה עוד מתחבר לכל הסיפור הזה גם זיווג נפשי רציני של דעת, של חוכמה, של המוחות, של המוח. אז זה נקרא יחוד קודשא בריך הוא שכינתה. אז הוא אומר ככה, מי שנוטה בתאוות למדרגה נמוכה, מיוחד בתאוות משגל הנעת עצמו ואינו מכוון ליחד קודשא בריך הוא שכינתה בכל מעשיו, היינו שאינו מרגיש על ידי אותו מעשה אהבה והתקרבות להשם יתברך ברגע של הערצה ותודה על גודל חסדו ונפלאותיו. זה כל המילים של רבי נתן בכותל הלכות יורד ראשית הגס חטט, שהוא עכשיו נמצא בקטע הזה והוא במחשבה שלו מודה לקדוש ברוך הוא על הפלא ועל החסד שעשה איתו ועל הדבר הנפלא הזה שהביא לו, והוא אז הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא דרך הפעולה הזאת. היינו שאינו מרגיש על ידי אותו מעשה אהבה והתקרבות להשם יתברך, אהבה בתענוגים רבנו אומר, אהבה בתענוגים, כשמי שעושה לך תענוג אתה אוהב אותו, אז שאתה יודע שזה מהשם, הקדוש ברוך הוא עשה לך את הדבר הזה, אתה מתחיל לאהוב את השם, התחברת, הזיווג שלך נהיה עם הקדוש ברוך הוא, אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא. על ידי אותו מעשה אהבה והתקרבות לשם ורגש של הערצה ותודה על גודל חסדו ונפלאותיו בהנאה שהשפיעה עליו, אינו זוכה שיהיה לימודו בצחות וזקות כראוי. וכל תיקונו הוא רק על ידי הצדיק הגדול שיכול להגביע הכל לשם יתברך, אנו שיכול לקשר גם את ההנאה הזו להשם יתברך. אז מי שבמדרגה הזאת, צדיק שבמדרגה הזאת, שאת כל ההנאות זה אוטומט, הוא משפיע לקדוש ברוך הוא, מקשר לקדוש ברוך הוא, הוא כזה מזוכח שהוא יכול, הלימוד שלו יכול להיות בצחצחות, בזקות כזאת, שהוא יכול להשפיע לאלה שהם לא במדרגה הזאת, צחות בלימוד. תוספת ביאור לדיבור הזה, נחזור עוד משהו. מי שנוטה בתאוות להנעת עצמו ואינו מכוון להיחד קודשה ברוך הוא שכינתה, כלומר אינו מכוון להתייחד ולהתחבר לקדוש ברוך הוא על ידי אותה הנאה שהשפיעה עליו, ואינו במדרגה שמרגיש על ידי אותו הנאה אהבה והתקרבות להשם יתברך ורגע של הערצה ותודה על גודל חסדו ונפלאותיו בהנאה שהשפיעה עליו, אחד כזה אינו זוכה שיהיה לימודו בצחות וזקות כראוי, וכל תיקונו הוא רק על ידי הצדיק הגדול שכן יכול להגביע את כל ההנאות ומושפעות עליו להשם יתברך. זה עוד כמה מילים שעוזרים להבין. כשאין לימוד התורה מזוכח לגמרי בתכלית השלמות, צריך נוסף לתורה ותפילה גם חרב כדי לנצח המלחמה. מה זה? כשאין לימוד התורה מזוכח לגמרי בתכלית השלמות, צריך נוסף לתורה ותפילה גם חרב לנצח את המלחמה. ראשית הגזע היתת לא מבין מה זה. איזה חרב? כל התיקון של העולם על ידי בית המקדש, שמשם תצא תורה ודבר השם, שזה הלכה פסוקה, שיעלו ויתבררו כל ההלכות ממקום שנפלו, מהבלבול, מותר, אסור, כשר, פסול, יתבררו כל ההלכות. ההכרח לברר ההלכות על פי דרכי התורה מקובל בידינו, ואי אפשר לבררם על ידי נבואה, כי לא בשמיים אי. פשוט, לא על ידי נבואה מבררים את ההלכה, הבירור על ידי השכל. בדרכי התורה מקובל בידינו, כמו שעד היום היה, בכל הדורות ישבו, התפלפלו, זה אמר דעתו, זה אמר דעתו, ונפסקה הלכה. לא בנבואה, יבוא נביא, יגיד הלכה ככה, לא מקבלים דעתו. לא בשמיים היא. זה צריך להיות על ידי אנשי הארץ, עולם הזה. כי למה? גם הם צריכים להביט על העולם, מה שהם הולכים להוציא הלכה, אם זה לא יעשה בלגן. הלכה צריכה להיות... להביא אותנו לתכלית, לקדוש ברוך הוא, ולא ללכת בצורה של
וכחזי.
עיקר מרירות הגלות, מפני שפגמו בלימוד התורה שצריכים מרירות ללבן, לברר ולבן ההלכה. כשתתגלה שלמות הדעת, ישיגו את כל ההלכות, את הלכות התורה בתכלית הבירור על המיטתם, גם יבינו פנימיות סוד כל הלכה והלכה, איך לדבק עצמו בהשם על ידי ההלכות ולהיכלל בו על ידי כל דין ודין.